Jo. אנחנו לומדים היום שיחה של הרבי על פרשת שופטים, בליקוטי שיחות חלק י"ט. יש לנו כאן את השיחה איך שמתורגמת ללשון הקודש, השיחה במקור כתובה ביידיש. פרשת השבוע יש את הפסוק שאומר שום תשים עליך מלך. אז בשיחה הזו אנחנו נלמד מהי ההגדרה של מלך. אנחנו נמצא שבמלך ישנם שתי הגדרות, אנחנו נראה את ההבדלים ביניהם, את המשמעות שלהם. בואו נראה את השיחה. שום תשים עליך מלך, זה הלשון של הפסוק. לגבי מלך נאמר בתשובות הרשב"א. הרשב"א אחד הראשונים, רבי שלמה בן אדרת, אז הרשב"א, אחד התשובות שלו כותב, שהמלך כציבור. המלך יש לו חשיבות נשקל כמו כל הציבור. שהציבור וכל ישראל תלויים בו. כך הרשב"א אומר, שכל עם ישראל, כל הציבור תלוי במלך. ומלך, חשיבות של המלך, כמו חשיבות של כל ישראל. בדומה לכך, סגנון דומה, נאמר בתנחומה. במדרש תנחומה כתוב גם כן, סגנון דומה למה שבעצם כותב הרשב"א. מה כתוב בתנחומה? שראש הדור הוא כל הדור. בעצם זה אותו רעיון. ראש הדור, אנחנו מבינים כרגע שהכוונה היא המלך, והמלך הוא כל הדור. או בלשון רש"י, רש"י אומר את זה בפרשת חוקת, ורש"י אומר קצת בניסוח שונה מהמדרש, הרבי מציין בהערה שייתכן שלרש"י היה גרסה כזו במדרש. מה רש"י אומר את הלשון? שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. מכל הביטויים הללו אנחנו רואים את המעמד של מלך, החשיבות של מלך, ואנחנו כרגע קוראים את זה בלי לעשות הבחנה בין הביטוי נשיא או מלך. מבחינתנו כרגע בשלב זה נראה שבשניהם מדובר על אותו מעמד. בהמשך השיחה אנחנו נראה את ההבדלים. נכון. פה לשון... הרמב״ם אומר על מלך, מסתכלים ברמב״ם, בהלכות מלכים, כותב הרמב״ם את ההגדרה, מה ההגדרה של מלך ביחס לכל עם ישראל. אומר הרמב״ם את הלשון שליבו לב כל קהל ישראל. הלב של המלך הוא הלב של כל היהודים. הרמב״ם מביא את זה שכתוב בתורה שיש הקפדות מיוחדות על מלך שלא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים וכו', שלא יסור ליבו. אז הרמב״ם כותב שם, למה התורה הקפידה על ליבו? כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל. עכשיו, הטעם הפשוט לכך, שהמלך הוא לב כל קהל ישראל, הרמב״ם מיקד. קודם היה לנו את הלשון שהמלך הוא הציבור, הוא הכל. הרמב״ם ממקד ולוקח דוגמה של איבר מסוים בגוף, ואומר המלך הוא לב כל קהל ישראל. מה הסיבה שהמלך הוא לב כל קהל ישראל? הטעם הפשוט, שכשם שהחיות של הגוף כולו תלויה בלב, כך כל קהל ישראל תלויים במלך. הסיבה שהרמב״ם לקח דימוי של לב, כמו שבגשמיות, הלב הוא איבר כל כך חיוני וחשוב, שכל החיות של הגוף תלוי בלב. הדם זורם לכל הגוף והכל תלוי בלב. אז אומר הרמב״ם שאותו דבר, כל ישראל הם תלויים במלך, כל ישראל הם כמו האיברים של כל הגוף, כמו שהאיברים של כל הגוף תלויים בלב, החיות שלהם תלויה בלב, ככה כל קהל ישראל הוא תלוי במלך כמו הלב. אתה קודם כל, בניסוח שלך השתמשת בשני ביטויים יחד, ואחרי השיחה אתה תראה את ההבדלים, וזה גם יהיה לך תשובה על שאלתך. אמרת, המלך, הראש, הלב, השתמשת בשני הניסוחים, אולי לא שמת לב. אז בואו אנחנו נראה פה בשיחה בדיוק מה קודם כל ההגדרה של מלך, ובאמת הרמב״ם שאומר שהמלך הוא לב כל קהל ישראל, אז בהחלט שיהיה חלילה, השייכות של המלך לעם הוא באופן מלא. לכן צריך הרע מלך לשמור על הלב שלו, כי הלב שלו משפיע על כל ישראל. הלב במיוחד, אבל כל זאת, הרב אומר הרע, שאם ישמעו את זה ללב, פירושו שהמכללות עניינו של המלך כאן דומה ללב. על כל פנים, אז מבינים למה הרמב״ם השווה את המלך ללב, כי הדימוי של המלך לעם הוא כמו הדימוי של הלב לאיברים. כדברי הרשב"א של אייל, כמו הביטוי שהבאנו מתחילת הדברים בשם הרשב"א, שהנה כל ישראל תלויים. שואל הרבי שאלה, יש להבין. אמנם מקבלים איברי הגוף כולו את חלותם מן הלב. נכון, אנחנו מבינים למה משווים את המלך ללב, כי כל האיברים מקבלים את החיות שלהם מהלב, ולכן המלך דומה ללב. אך הנהגתם תלויה במוח. ההנהגה של האיברים, לא החיות של האיברים. אדם שזורם באיברים, מקבלים את האנרגיה דרך הלב. אבל ההנהגה של כל האיברים, ההנהגה של האיברים תלויה במוח. המוח הוא המנהיג את האיברים. ולפיכך, למרות שכלפי איברי הגוף האחרים מכונה גם הלב, מלך, נכון שהלב הוא נקרא מלך ביחס לכל האיברים, הרי ידוע שהמילה מלך מראשי תיבות, מוח, לב, כבד. זאת אומרת, כל אחד משלושת האיברים הללו, יש בהם את גינוני המלוכה של המלכות. אז הלב בהחלט, למרות שכלפי האיברים הלב נקרא מלך, אבל בכל זאת, הראש הוא מלך על כל איברים. הראש הוא בעצם המלך המנהיג גם של הלב. נשאלת אם ככה שאלה, אני פה בא לדייק. נשאלת השאלה, כשאנחנו מחפשים לתת למלך כינוי הכי מדויק, הכי מבטא את היחס שלו כלפי כל העם. אז הרמב״ם קרא לו לב, אבל לכאורה, ההנהגה של האיברים היא לא מהלב, ההנהגה מהמוח. מדוע משווים איפה את המלך, מנהיג העם, כמו שהפסוק אומר, אשר יוציאם, אשר יביאם, מנהיג אותם, כרואה כלפי צונו, כמו שהרואה מנהיג את הצון. אז לכאורה, מה היה יותר מתאים לכנות את המלך? מוח. אז למה הרמב״ם משווה את המלך ללב, כל קהל ישראל? מה הדימוי ללב יותר מדויק מהדימוי של מוח, לכאורה? ההתאמה צריכה להיות למוח, לא ללב. אז פה בשיחה אנחנו נראה שבשבוע של דבר באמת יש ללב את התפקיד שלו ולמוח את התפקיד שלו. נראה שבכללות בעם ישראל יש מי שתפקידו דומה ללב ומי שתפקידו דומה למוח. יש מיוחדים שיש להם את שתי הדברים על הדמיון. אנחנו נראה פה בשיחה. אז נתחיל ונראה בסעיף ב'. והתורה שבכתב, בלשון התורה, מכונה המלך גם בתואר נשיא. בנוסף לתואר מלך, קוראים לו בתורה גם נשיא. איפה אנחנו רואים את זה? הפסוק אומר, בפרשת ויקרא, מדברים על הקורבנות, ומדברים מה קורה בסיטואציה, אשר נשיא יחטא. אם הנשיא חוטא, איזה קורבן הוא צריך להביא? הוא מוסבר בספרה שם, ספרה זה המדרש על ויקרא, הוא במשנה, זאת אומרת במסכת האוריות, במשניות, מבהירים שאיזה הוא נשיא, מי זה אותו נשיא שעליו מדובר בפסוק, שמדברים על סיטואציה של אשר נשיא יחטא, מי זה הנשיא הזה? אומרת המשנה, זה מלך. ובהמשך, מה כתוב בהמשך שם? שאין על גביו אלא השם אלוקיו. מלך זה אחד כזה שמי היחיד שנמצא מעליו, הוא בטל אליו כל הזמן, זה הקדוש ברוך הוא. זה המעמד שלו. אז המלך נקרא גם נשיא, הוא נשיא ומרומם, הכי מרומם, הכי מנוסה, שעל גביו יש רק הקדוש ברוך הוא. גם המלך המשיח מכונה נשיא. ככה רואים בנבואת יחזקאל. ובמקומות נוספים. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? שלמלך יש כינוי נוסף. בנוסף למלך, קוראים לו גם נשיא. למרות זאת, אז אם אנחנו עכשיו נחשוב על שתי התוארים, מלך או נשיא, איזה תואר יותר עוצמתי? איזה תואר יותר מאפיין, כשאני רוצה להגיד את התואר הכי מרומם? מה אנחנו נגיד, הוא מלך או שהוא נשיא? אומר הרבי ודאי שהתואר מלך הוא יותר גדול מהתואר נשיא. וההוכחה, המתאר גם נשיא שבט וכדומה. נשיא זה כינוי שמשתמשים איתו גם בתחומים נוספים. אומרים על נשיא שבט, נשיא השבט, נשיא הקבוצה. נשיא זה כינוי שמשתמש איתו גם בהקשרים בקבוצות קטנות. אבל מלך, נאמר רק על מי שמעל כולם. על התואר מלך הוא תואר הרבה יותר עוצמתי מאשר התואר הנשיא. ובענייננו, אנחנו מדברים כרגע להגדיר מה עניינו של מלך, אנו מוצאים גם כן שנשיא הדור, שבלשון רש"י נקרא במדרש, ראש הדור. זאת אומרת, רואים דבר מעניין. אמרנו שישנם שני תוארים. למלך, מלך ונשיא. משני התורים הללו, מה יותר גבוה? מלך. שאלנו קודם שאלה, למה הרמב״ם אומר שהמלך הוא לב? אמרנו יותר מתאים שהמלך יקרא ראש, מוח. עכשיו שאנחנו מגלים שהמלך יש לו גם תואר נשיא, ואז אנחנו מגלים שנשיא, וזה התואר הפחות, קוראים לו ראש. ובענייננו אנו מוצאים גם כן שנשיא הדור, שבלשון רש"י נקרא במדרש, ראש הדור. אז אם כך השאלה מתחזקת, אם התואר נשיא שהוא פחות ממלך, קוראים לנשיא ראש, אז איך היינו צריכים לקרוא למלך? בוודאי ובוודאי ראש, כי התואר מלך יותר גבוה מאשר התואר נשיא. אז זה ייתכן שהתואר מלך מקבל דימוי של ראש, התואר הנשיא מקבל דימוי של ראש, והתואר מלך, הוא בעצם אמור לבטא רמה יותר גבוהה, מקבל את הדימוי ברמב״ם של לב. השאלה שהוצבה לעיל נעשית קשה יותר, כיצד ייתכן שמלך, שהוא גדול מנשיא, יהיה לב כל גאל ישראל בלבד ולא ראש? אז בעצם הרבי חוזר על אותה שאלה שהיה לנו בסעיף א', אבל הוא מעצים את השאלה. עוד יותר הסיכום, הנקודה שאנחנו הגענו כרגע, להבין, שאלה נשארה אותה שאלה, למה המלך קוראים לו לב? מתאים היה יותר שהמלך יקרא ראש, כי ראש זה מעמד יותר גבוה. הרמב"ם אומר שהמלך הוא לב, ועל הביטוי הזה אנחנו שואלים, למה לב? למה לא ראש? אם התואר נשיא שהוא פחות, הוא דומה לראש, התואר מלך שהוא יותר גבוה, בוודאי שהיה צריך להיקרא ראש. זה השאלה. סעיף ג' מתחיל הרבי להביא את התשובה. נראה מכך. בלשון, כדי להבין זאת, כדי להבין את ההבדלי הגדרות בין ההגדרה מלך, שהוא דומה ללב, להגדרה נשיא, שהוא דווקא דומה לראש. כדי להבין זאת יש להקדים ולומר, בלשון חכמים יש הבדל מהותי בין התוארים מלך ונשיא. אנחנו חשבנו קודם, טוב, זה אותו בן אדם, יש לו פעם קוראים לו מלך, פעם קוראים לו נשיא, אבל מלך ונשיא הם פחות או יותר דומים, באים לבטא את הגדלות של הבן אדם. אומרים לו, בלשון חכמים, מלך ונשיא זה שני תוארים שונים, לחלוטין. הם באים למקד תפקידים אחרים. מה ההבדל? מלך כפשוטו, בלשון התורה, כלשון התורה. מלך כפשוטו, מה זה מלך? הוא המלך, הוא השליט, הוא המנהיג. בכל התחומים, בהמשך נראה יותר, הגדרה, נגיד את זה כבר עכשיו במילה אחת, הוא מנהל את העניינים הגשמיים של העם. זה המלך. הוציא אותם למלחמה, כובש. זה התפקיד של המלך. לעומת זאת, נשיא, חכמים כשהם אומרים נשיא, לאיזה סוג תפקיד הם מתכוונים כשהם אומרים נשיא? נשיא זה בעיקר נשיא סנהדרין, או נשיא בעניינים רוחניים. הכינוי נשיא ייתנו חכמים לאדם שהתפקיד שלו הוא רוחני. תפקיד שלו תורני. הסנהדרין, לראש הסנהדרין, הסנהדרין נקרא נשיא. כפי שהמשנה אומרת, המשנה במסכת חגיגה אומרת שיש את הזוגות, מוצאים אותם בפרקי אבות, שבחלק פרק א', יש לנו זוגות, שולחים כל השמיה ואבטליון, כן, הלל ושמי, וכן הלאה, יוסי בן יועזר ויוסי בן... כל הזוגות שיש שם, אז כתוב על זה במסכת חגיגה, שכל הזוגות האלה, הם, כל אחד מהם יש לו תפקיד שונה. ומה ההבדל? נשיא ואב בית דין. אחד הוא נשיא, אחד הוא אב בית דין. אז מה הכוונה שם נשיא? נשיא במובן רוחני. הוא רב. הוא ראש הסנהדרין. ובגמרא נאמר, כתוב על הלל, שקוראים אותך נשיא ישראל, או ביטוי נוסף, כתוב הלל ושמעון, נהגו נשיאותן בפני הבית 100 שנה. שוב רואים את הביטויים שהם הנהגה רוחנית, איך קוראים לה הנהגה רוחנית? בלשון חכמים? נשיא. יפה. אבל שניהם היו בתפקידים רוחניים. גם הנשיא זה תפקיד רוחני. למרות שהיו אז מלכים כשרים בישראל, כשהלל היה נשיא, לא היה מלך, היה בתקופה שהיו מלכים. היו מלכים כשרים. יש למטה בהערה 25, שהרבי מביא דוגמה מזרובבל, מלכי חשמונאי, אגריפס, היו כל מיני מלכים באותה תקופה, כשהלל למשל היה נשיא. זאת אומרת, שאתה נשיא, לא נוגע בתפקיד מלך. התואר נשיא הוא כינוי לתפקיד הרוחני שיש בעם. למרות שהיו אז מלכים קשרים בישראל, שחלו עליהם דיני מלך. אז יש הבדל גדול בין המושג נשיא למושג מלך. ואז יש הבדל חשוב בהלכה. הלכה אומרת הבדל מעניין בין נשיא למלך. כתוב נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. זאת אומרת, רואים שהמעמד שלהם ההלכתי שונה, המעמד שלהם ההנהגותי, התנהגותי כלפי העם שונה, זה הבדל בין רוחני לגשמי. אז כמו שבעם ישראל, זה מתחלק לשתי אנשים, שני אנשים, אחד נקרא מלך, אחד נקרא נשיא, והם תפקידים שונים, ויש לומר, שדומה לזה הוא ההבדל בדרגות נשיא ומלך, הנמצאות בלשון התורה במלך עצמו. הרי קודם הבאנו מהספרה, שהמלך בעצמו קוראים לו גם נשיא. זאת אומרת שאותו בן אדם עצמו, יש לו שני כינויים, גם נשיא וגם מלך. זה לא סתם פעם קוראים לו כך, פעם כך. כל כינוי בא לבטא תפקיד שונה. עניין תוכני שונה. ובהבדל בין שני התפקידים, נבין גם את ההבדל בין מוח ללב. נבין למה התואר מלך מבטא את הלב, והתואר נשיא מבטא את הראש. זה נראה בהמשך. אז נעבור על. מן ההבדלים שבין מלך לנשיא בלשון חכמים, ישנם ההבדלים הבאים. מה ההבדל בין מלך לבין נשיא? אז קודם אמרנו שזה הבדל בין הנהגה גשמית לבין הנהגה רוחנית. זה הבדל אחד. אנחנו נראה מיד עוד הבדל. שני הבדלים בין מלך לנשיא ביחס שלהם לעם. מן ההבדלים שבין מלך לנשיא בלשון חכמים, ישנם ההבדלים הבאים. א', הבדל אחד בין מלך לנשיא, זה מה שקראנו לזה קודם, גשמי מול רוחני. תראה את לשון הרבי בשיחה. עניינו של מלך הוא לעשות משפט ומלחמות. או כלשון הפסוק של איל, הפסוק שבאנו קודם. אשר יוציאם, אשר יביאם. יוציא אותם למלחמה, מחזיר אותם, כובש. זה מלך. אך לא רע, הוא לא נותן פסיקות הלכה, הוא לא התפקיד שלו להורות את הדינים של ההתנהגות התורנית של עם ישראל. למלכי ישראל אסור בכלל לדון. הלכה אומרת, אין דנים. מלכי ישראל אסור להם לדון. ואפילו מלכי ישראל שדנים הם את העם, בכל זאת אין מושיבים אותם מסנהדרין. זאת אומרת, בכל מקרה רואים שמלכי ישראל לא יכולים להיות, הם לא בתפקיד של רוחני לתת הפסיקות ההלכתיות. לא זה התפקיד שלהם. תפקיד המלך זה תפקיד שתלוי בהנהגה גשמית. מה זה לעשות משפט? הרבי בסוגריים מיד דובר. מה שאמרנו קודם, שאלה מצוינת. הרי הבאנו קודם את הלשון של הרמב״ם, שהמלך הוא עושה משפט ומלחמות. מה זה משפט? זה עולה במה בסוגריים. בביטוי לעשות משפט לגבי מלך, אין הכוונה לחקירה ולדרישה ולפסיקת הדין. לא הכוונה שהמלך הוא יושב בסנהדרין, חוקר את העדים, הוא מביא את הפסיקה, לא זה הכוונה לעשות משפט. אלא מה הכוונה לעשות משפט? אני מדייק את המילה לעשות. אלא לעשייתו. מה זה לעשייתו? ביצוע משפט התורה. המלך דואג שהדברים יהיו, יתממשו בפועל. בדיוק. שאף אחד לא יעיד לעבור על הפסיקות שנקבעו. הנקבע לפי בית דין, כן? הבית הדין קובע את הפסיקה, והמלך דואג לביצוע שלו. הגשמים, בדיוק. שהמלך קורא למשפט, שהמלך קופע כביש מה שעה צריכה. או במקרים חריגים, ממש במקרים חריגים, השעה צריכה, אז המלך יכול לקבוע עכשיו כך וכך, כי זה צורך השעה. וזה לא תפקידו השוטף. ואילו אצל נשיא, שקוראים אותו החכמים, כשחכמים קוראים למישהו נשיא, למה הם מתכוונים? בדיוק להפך, בדיוק הפוך מהגדרה מלך. עיקר תפקידו, מה עיקר התפקיד של נשיא? היותו ראש הסנהדרין. מה התפקיד של הסנהדרין? פסיקה, הלכות, ובלשון הרמב״ם, כשהרמב״ם בא להגדיר מה זה ראש הסנהדרין, מה הוא אומר? הגדול בחוכמה שבכולם, מושיבים אותו ראש עליהם, והוא ראש הישיבה, ואז אומר הרמב״ם במפורש, והוא שקוראים אותו החכמים נשיא בכל מקום, והוא העומד תחת משה רבינו. זאת אומרת, הוא בתפקיד רוחני, הוא זה שהוא ראש החכמים, זה הנשיא. וסנהדרין שם, כלשון הרמב״ם, מה התפקיד של הסנהדרין? הוא ראש הסנהדרין. מה התפקיד של הסנהדרין? עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט, יוצא לכל ישראל. זאת אומרת, התפקיד, ההבדל בין מלך לנשיא, הבדל מאוד חד וברור. מלך הוא הגשמי, נשיא הוא הרוחני. משה רבינו היה נשיא, כמו שהרמב״ם כותב, שהראש הסנהדרין הוא עומד תחת משה רבינו. אבל מיד הרמב״ם מוסיף עברה, אלא שבנוסף לכך, כמו שנראה את זה בסוף השיחה, והרבי כותב את זה כבר כאן, ביות משה רואה ישראל, מלך ישראל, הניג את כלל ישראל גם בכל צורכיהם מענייניהם. שרבינו היה לו תפקיד נוסף, הוא היה גם נשיא, הוא היה גם מלך. נראה את זה בסוף השיחה בצורה יותר מפורשת. אבל כרגע אנחנו מדברים על הצד הנשיאותי של משה רבינו, שזה הצד הרוחני, אז ראש הסנהדרין הוא עומד תחת משה רבינו. זה הבדל אחד בין מלך לנשיא. אנחנו נדבר אבל על הבדל שני, וההבדל השני הוא ההבדל שיבהיר לנו יותר בצורה חדה, למה המלך נקרא לב ולא ראש? מה ההבדל השני בין נשיא למלך? זה מאוד מעניין. למלך צריך העם לספק את כל רצונותיו. כפי שמסביר הרמב״ם מרחבה על המלך, המלך, כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא רוצה, נראה, תראה את הלשון, כל מה שהמלך רוצה, כל מה שהמלך רוצה, המלך, העם מחויב לספק למלך את כל רצונותיו. כותב הרמב״ם, ולוקח מן העם הגיבורים, ועושה מן החי למרכבתו, ולא יכול לקחת מי שרוצה לרוץ לפניו, ולוקח מן בעלי האומנויות, ולקחת מהמפעלים מה שהוא רוצה, ולוקח השדות, ויש לו מעשר מן הזרעים, ולמילים אחרות, המלך, כל מה שיש לעם, בטל למלך. מה שבא לו, מה שהוא רוצה, העם חייב לספק לו. זה במלך. לעומת זאת נשיא, למרות שגם הוא מתפרנס מהציבור, מישהו נותן לנשיא משכורת? לציבור. כי כל פרנס על הציבור, כל אחראי על הציבור, אז מי נותן משכורת לפרנס? הציבור. כן? אבל כמה הוא לוקח מהציבור? לא מה שבא לו. נקבע מראש מה השכר שלו. והשכר שנקבע מראש, זה מה שהוא לוקח מהציבור. לוקח מן הציבור רק את פרנסתו הקצובה, תמורת עבודתו עבורם, אך לא כמלך שהם מספק לו את כל בקשותיו. המלך, כל העם, נמצא במצב שהוא חייב לספק, העם חייבים לספק לו הכל. לעומת זאת, הנשיא, העם לא חייב לספק לו הכל. העם צריך לתת לו זכורת. המלך, כל מה שהוא רוצה, כל מה שיש לו, מאיפה זה? מהעם. זה לא שאומרים לו, יש לכם זכורת, אתה רוצה בית יותר גדול? תחסוך, תקנה. אתה רוצה רכב? עשה קופת חיסכון. לא, המלך אומר, אני מה שאני רוצה אני לוקח. אין לי, אני לא צריך. זה לא שיש לי משכורת מכם. כל מה שיש זה מהעם. מה אומר ההבדל הזה? זה מאוד מעניין. איך היינו חושבים? מי יותר חזק לפי זה? הנשיא או המלך? איך זה נראה בהשקפה הראשונה? עוד מעט נראה שזה הופך את המלך לחלש. כן. בוא נראה לה. ההבדל השני שהוזכר לאל, אמרנו הרי שני הבדלים בין מלך לנשיא. הבדל אחד, שהמלך הוא גשמי, הנשיא הוא רוחני. הבדל שני, המלך כל מה שהוא רוצה מהעם, הנשיא לא, יש לו משכורת קצובה, לא כל מה שהוא רוצה מהעם. ההבדל השני שהוזכר לאל, מה זה ההבדל השני? הוא חוזר על זה בקיצור. סיפוק כל צורכי המלך על ידי העם, מצביע על דבר והיפוכו. רואים בהגדרה של מלך דבר והיפוכו. מצד אחד מוכיח הדבר על עוצמתו של המלך. מצד אחד אתם צודקים. איזה עוצמה יש לו? מה שבא לו, הוא מקבל. מה שהוא רוצה, הוא לוקח. שכל העם ברכושו הוא בדומה למה שקנה עבד, קנה רבו, כמו עבד. העבד מצא המציאה, זה שייך לבעל הבית. אז העם הם עבדים של המלך. תראה איזה עוצמה יש לו, כולם אפס לפניו. והמלך יכול לקחת מהם כרצונו, לא צריך רשות, לא צריך הצבעה, מה שהוא רוצה הוא לוקח. מצד שני, מוכיח הדבר על חולשתו של המלך. למה? שהוא תלוי בעם במילוי רצונו. כל הרצונות שלו הוא תלותי. הוא תלותי בעם. דיינו, כנראה בעל פה, מה שנקרא עוד רגע בפנים. כל אחד מהעם. אדם רוצה מכונית. רוצה מכונית? אתה עובד על זה לבד. אתה חוסך לבד. החלטה שלך, מכונית היא שלך. השקעת בה, אתה יכול להצביע על זה, שלי, על זה עבדתי. זה שלי, אבל מרגיש איזה שלך עוצמה מסוימת. המלך, המלך שיכול לקחת מכל אחד מה שהוא רוצה, אז כל מה שיש למלך הוא יכול להגיד, זה עבדתי עליו, לא יכול להגיד את זה. כל מה שיש לי, אומר, כל מה שיש לי, מאיפה זה? הציבור. דהיינו, המלכות של המלך היא תלותית בהכל בעם, נראה את הלשון. שהבני העם מקבלים את פרנסתם באמצעות עבודתם העצמית. כל אחד מהעם יש לו את מה שיש לו, כי הוא עובד, קיבל משכורת, הוא יכול מזה לחסוך, לקנות, מה שהוא רוצה, וכל השעות תעשה. אפילו פרנס על הציבור, שמקבל פרנסתו מן הציבור, גם אדם שהוא עובד ציבור, שהציבור משלם לו, הרי זהו התעשה שלו, זה העבודה שלו. אז אחד עובד במפעל, אחד עובד אצל הציבור. ואילו המלך, את כל צרכיו הוא מקבל מהעם, הוא כאילו תלותי בעם, אין לו משלו כלום, הוא תלוי בעם. דבר והיפוכו, למה? ההסבר לכך הוא, שאכן היא הנותנת. כל מהותו של המלך בתור מלך, היא אשר יוציאם ואשר יביאם, לעמוד לשרת לשירות העם, ולפיכך הוא מקבל את הכל מן העם. המלך, כל מהותו זה בשביל העם. אז לכן, כל מהותו תלותי בעם. הנשיא הוא אישיות. עכשיו יש לו תפקיד. ביקשו ממנו, אתה כזה גדול, אתה כזה חכם, אתה כזה ידען, בוא ותשם, אנחנו צריכים מישהו שיודע, שייתן לנו פסיקות, אז בוא תעמוד בראש הסנהדרין, קבל משכורת. אז הנשיא הוא אישיות שעובד למען העם. כרגע, המלך, כל האישיות שלו מה זה? העם. אין לו שום דבר עצמי משלו. הוא לא אישיות עצמית שעכשיו עובד למען העם, כל מה שיש לו הוא של העם. יש את הביטוי שאנחנו מכירים, אמרה הרבנית על הרבי, הכניסי את הספרים, שהיה דיון, מי שייך הספרים על מה היא אמרה, שהרבי, והספרים שייך לחסידים. זה בעצם מה הוא אומר? אצל מלך, כל כולו, הוא שייך להם. עכשיו, אם הגדרנו כך את המלך, עכשיו נחזור להגדרה הקודמת, מוח או לב? למה המלך דומה ללב והנשיא למוח? בואו נראה מה קורה בגוף האדם. מה ההבדל בין הלב למוח? מה המעמד של הלב לעומת המוח? וכך כתובה השוואתו של המלך דווקא ללב, ולא לראש ומוח. שניים מן ההבדלים בין הלב למוח הם, שתי הבדלים בין הלב למוח. הבדל אחד, בלב קיימת תנועה מתמדת של רצון ושוב. הלב כל הזמן עובד. כל הזמן הדם עובד, הלב זה משאבה. נפתחת ונסגרת כל הזמן, ככה היא עובדת. דפיקו דליבה, מזה בא הדופק כל הזמן. ללא הפסקה. אין הפסקה, כל חייו של האדם, חס ושלום שהיה הפסקה. כל הזמן הוא עובד. ואילו במוח אין כלל תנועה. המוח הוא לא בתנועה. ממנו אמנם נלקחת החיות לגוף כולו. ודאי שכל הגוף מקבל את הפקודה מהמוח, אף הוא עצמו, אך הוא עצמו, הוא שרוי במנוחה. הוא נח. לא כמו, לא כמו הלב, שהוא כל הזמן ברצו ושוב, ובחוסר רגיעה. הוא בתנועה כל הזמן. זה הבדל אחד בין המוח לבין הלב. בית, הבדל נוסף, הלב הוא החלש שבכל איברי הגוף, כולל המוח. הלב הוא הכי חלש. כי נאמר בזוהר, הזוהר אומר את הלשון, ליבה היא הוא רך תיך וחלש. הלב הוא רך וחלש. למה הוא חלש? זה תלוי בנקודה הראשונה. מי שכל הזמן עובד ועובד ועובד ללא הפסקה לשירות האיברים, אז במילא הוא גם האיבר הכי חלש מכל האיברים. שתי תכונות אלו כרוכות זו בזו. הלב הוא רחך וחלש. למה הלב הוא רך וחלש? משאר האיברים. מפני שכל מציאותו היא חיות האיברים, ואין לו עניין בנוסף לחייתו את הגוף. אין לו לב איזה תפקיד עצמי, איבר עצמי, שחוץ מהאישיות של עצמו, יש לו כאן תפקיד שהוא מחיה את האיברים. לא. הלב כל כולו, מה, אתה מסתכל על הלב, אתה רואה מה כל כולו, כל הזמן הוא משאבה, הוא זורק, זה כל עניינו. המוח, אתה רואה, שהמוח עומד במנוחה, יוצאים סטטי, יוצאים ממנו פעולות, תפקוד לגוף. הלב הוא כמו המלך, הנשיא הוא כמו הראש. נראה מיד את הדימוי, ולפיכך, רק נסיים את ההגדרה של הלב, א' הוא מצוי בתנועה מתמדת. למה הוא כל הזמן עובד? הוא לשירות הציבור. כל הזמן הציבור צריך אותו, אז כל הזמן הוא עובד, הוא לא יכול להפסיק לרגע. קיבלת תפקיד בשביל להחיות ציבור, אז אתה כל הזמן בשביל הציבור. המורה על כך שכל מציאותו היא תמיד, החייאת עברי הגוף, כל עניינו זה להחיות את הגוף. מצד שני, זה גורם גם לנקודה השנייה, הוא מציאות חלשה. אמרנו קודם, דיברנו על היכולת של המלך לקחת מהעם את הכל, אז חשבנו שזה מראה על גדלות, עוצמה, אבל אם זה מראה על חולשה, הוא תלותי, ומי הוא תלותי? באיברים. הלב הוא כזה, הוא חלש. הוא מקבל מהאיברים את הדם, הוא נותן להם את הדם. יש תלותיות כזו כל הזמן. מפני שהוא קיים לצורך האיברים האחרים. כל הקיום שלו זה לצורך האיברים. לעומת זאת, המוח הוא מרוחק מאיברי הגוף. המוח נכון, הוא משפיע על האיברים, אתה לא רואה אותו כל הזמן בתנועה מידית לאיברים. הוא כאילו עומד בדיסטנס. הוא בעולם שלו, הוא בראש, שולח פקודות. אבל הוא בעצמו, אתה לא רואה עליו שהוא כל הזמן בתנועה למען האיברים. אומנם הוא מקור החיות לגוף, אך הוא נשאר מובדל. וזה מראה על כך שהוא מציאות עצמאית. הרי כאילו יש לו משהו משלו. אלא שממנו נובעת החיות לאיברים, זה דומה לפרנס על הציבור. אתה אישיות בפני עצמך, כרגע העבודה שלך זה לשירות הציבור, אבל זה עבודה. זה לא שיש לך את החיים משלך. אתה עובד כרגע למען הציבור. זה המוח. ולפיכך, לכם באים שתי ההבדלים השונים בין מוח ללב. אם בלב אמרנו שיש לה תנועה מתמדת, ולכן הוא חלש, במוח זה בדיוק הפוך בשני הדברים. א', אין במוח תנועה, לא רואים את הצורה הזו כמו שבלב במוח. הוא מובדל לאיברי הגוף, וב', אין הוא רכיך וחלש כלב. הזוהר לא אומר על המוח שהוא חלש, הוא לא חלש, כי הוא מציאות בפני עצמו. יש לו תפקיד מאוד חשוב, אבל קודם כל עובדתית אתה רואה את החולשה שלו, הזוהר בחולשה. יש לו תפקיד מאוד, מאוד מרכזי, אבל הוא תלותי. כל עניינו זה בשבילם. חלש זה מראה, הוא לא, המנטלית כאילו, הוא לא משהו, אישיות שעושה למען. כל עניינו זה הציבור. לכן מושווה המלך דווקא ללב. לכן כשהרמב״ם בא להגדיר מה זה מלך, לעומת נשיא, אומר הרמב״ם, המלך הוא לב כל קהל ישראל. למה לב? כי גם למלך יש נם שתי תכונות אלו, הלב, הללו. גם למלך יש את שתי התכונות של הלב. מה הם שתי התכונות של הלב שדומים אצל המלך? הוא נמצא בתנועה מתמדת כלפי העם. הפסוק אומר, אשר יוציאם ואשר יביאם. זה מראה לנו את התנועה של הדם שזורם מהלב. אשר יוציאם ואשר יביאם. זה התנועה המתמדת הזו. כי מהות המלוכה היא, מה זה מהות המלוכה? שירות העם. הוא לשירות העם. אין לך משהו לעצמך. כל כולך זה העם. ומסיבה זו, בגלל זה יש חולשה במציאותו. יש איזו חולשה במציאות של המלך. מה זה החולשה הזו? לעומת שער העם. החולשה במה היא מתבטאת שאמרנו קודם? הוא מקבל מהם את צרכיו. הוא לא חוסך כדי שיהיה לו. כל מה שהוא רוצה יש לו. מאיפה? נוטיות מלאה. אז זה ההבדל בין הלב, מוח, ומילא זה ההבדל בין המלך לנשיא. עכשיו, להשלמת העניין, לפני שנחזור חזרה למלך ולנשיא, נראה שההבדלים הללו זה גם בין מה שקיים בלב אצלנו. מה הכוחות המאופיינים קשורים ללב, ומהו הדבר שמאופיין למוח. אז במוח יש שכל. הלב מבטא רגש. ההבדל בין הרגש לשכל גם יהיה תואם להבדלים הללו שאמרנו בין מוח לבין לב. למה? איך נראה את זה? בדומה להבדלים הללו בין הלב למוח, קיימים גם הבדלים בין כוחות הנפש השוכנים בהם. מה הכוחות ששוכנים בהם? שכל שוכן במוח, ומידות בלב. מה ההבדל בין שכל לרגש? ביחס שלו לדברים שלהם הוא משתייך. אמרנו קודם שהמוח יש לו איזה דיסטנס וריחוק מהאיברים, ואילו הלב הוא כל הזמן ממש קשור ודבוק לאיברים. בדיוק זה ההבדל בין שכל לרגש. דיינו, פעולתו של השכל, הבנת עניין, יכול להתבצע באמת אם אתה רוצה להבין עניין מסוים. אתה באמת רוצה להבין אותו בהבנה בלי שוחד. להבין אותו כפי שהוא אותנטי. מתי ההבנה שלך יכולה להיות מדויקת, נכונה, עד כמה שניתן? רק כשאדם נשאר מובדל מן הדבר שאותו הוא רוצה להבין. אתה חייב להיות רחוק מהדבר מנטלית, רגשית. אם יש לך פה איזה עניין, יש לך איזה אינטרס, זה טובת הנאה, איזה שוחד, הנטייה של ההבנה שלך כבר תהיה משובשת. שום דבר. אתה צריך להיות כמו מוח קר. בוא נראה את הדבר באמת, בלי אינטרס אישי. כי המוח מראה על מובדלות מהאיברים, גם השכל עובד בצורה כזאת. הוא אובייקטיבי. אם שכלו, נראה מיד, אם שכלו קשור ומעורה בתוך דבר זה, אם יש לך קשר פנימי לדבר, הרי זה שוחד, המתה את השכל, הוא לא יבין את הדבר לאשורו, לא תצליח להבין את זה בצורה נכונה, כל הזמן זה יהיה עם נטייה לכיוון מסוים. למרות זאת, מה בצד השני כשמדברים על המידות, על הרגשות? בדיוק להפך. מהות המידות היא, איך הרגש פועל כלפי דבר? בדיוק הפוך. אני אוהב את הדבר, אני רגשי כלפי הדבר, אני אכפתי כלפי הדבר. אם אתה קר כלפי הדבר, אין לך מידות לדבר, אין לך רגשות לדבר. כל הרגשות שלך לדבר זה רק בגלל הקרבה שיש לך לדבר. רגשות האדם כלפי דבר זה, הנובעים מהתקרבות האדם אל הדבר, עד שמתעורר מקרבו. רגע של קירוב, אהבה, או להפך, גם יש שנאה לדבר. נגמר על איזשהו קשר ואכפתיות. מכאן נובעים ההבדלים בשתי התכונות הנעל בין השכל למידות. ומילא יוצאים שני ההבדלים בין שכל למידות, שאמרנו קודם, הלב הוא כל הזמן פעיל, הוא חוסר מנוחה. המוח הוא נח. זה בדיוק ההבדל בין מידות למוחין. אדם שהוא בעל מוחין, הוא מיושב, הוא קר, שלא רואה עליו שום דבר. אדם שהוא בעל מידות, קופץ, הוא לא רגוע. למה? כי המידות עובדות עם הרבה תנועה, אשר יוציאם ואשר יביאם. המוח, השכל, הוא במנוחה, הוא בקור. מכאן נובעים ההבדלים בשתי התכונות הנעל בין השכל למידות. א', מהותם של המידות היא התפעלות, המידות עובדות בצורה של התפעלות, תנועה, ואילו השכל דורש התבוננות מיושבת ומנוחה. כשאתה רוצה לשמוח, אז כמה שיותר אנשים יהיו כאן, השמחה שלך תהיה יותר חזקה. תהיה לך מי לרקוד, תהיה לך מי לשתף. אבל כשאתה רוצה להתרכז בעניין וללמוד, אתה עושה שקט. אנשים מפריעים לך, כי השכל עובד בריחוק, ואילו הלב, הרגשות עובדים בקירוב. זה הבדל אחד. ב', המידות אינן מציאות בעלת קיום אז. המידות הן לא דבר תקיף וחזק, הן עלולות להשתנות. היום הוא מרגיש כך, ומחר אחרת. הרגשות שלך לדבר מאוד יכולות לעלות ולרדת בהתאם לכל מיני נסיבות שגורמים לך קירוב או ריחוק לדבר. ואילו שכל אמיתי אינו משתנה. אם יש לך הבנה בדבר, מה זה משנה? אם זה חורף או קיץ, אם יש לך מצבו או אין לך, זה ההבנה בדבר. אחד ועוד אחד, זה שתיים, זה לא משנה שום דבר, זה לא משתנה. זה לא משנה. בשכל זה, אתה לא, יציב. ברגע שאתה לא יודע, איזה, כמו שאומרים, לא יודעים על איזה צעד הוא קם היום, באיזה צורה הוא יביא את הנטייה שלו לדבר. כאשר הוא מגיע למסקנה מסוימת, הרי זה מפני שזאת אמת, ולכן אין חלים בשינויים. אחרי שחידדנו ההבדל בין מוח ללב, ומילא בין שכל לרגש, עכשיו נחזור למלך ונשיא. לפי זה יובן ההבדל בין מלך לנשיא. עכשיו נבין טוב יותר למה המלך דומה ללב, והנשיא דומה למוח. מהותו של מלך היא, מה התפקיד והמהות של המלך? אשר יוציאם ואשר יביאם, כמו שהפסוק אומר. דהיינו, הוא משקיע את עצמו, ומתלבש בסיפוק צורכי העם. כל מה שהמלך עושה כל הזמן, זה לתת לעם מה שהם צריכים, זה כל מה שמהבוקר עד הלילה. כל מהותו זה העם. כלב המחיה את האיברים. ולכן אין תפקידו להורות, לכן המלך הוא לא פוסק הלכות, להורות זה שכל, זה מוח, זה לא תפקידה של המלך. שקלה וטריה, ולסוק ישמע את העלי בדהילחתה, המלך הוא לא אמור להיות בעל הדיונים בין הסנדרין, ולהביא את הפסיקה. המלך צריך לדאוג לגשמיות של העם, אשר יוציאים ואשר יביאים. דווקא הנשיא, המובדל מן העם, נשיא מראה שהוא מרומם, הוא מוח, בפני עצמו, תפקידו העיקרי הוא יהיה ראש ומוח של הציבור. קביעת פסקי דין של התורה, חוכמת השם, בקשר לענייני העם, מילא התפקיד של הנשיא, שונה מילא התפקיד של המלך. ולכן הנשיא, כשאומרים על הנשיא, וכן דרגת הנשיא שבע מלך, גם אם יש בן אדם שיש לו גם תפקיד מלך וגם תפקיד נשיא, כמו משה רבינו שהזכרנו פה. אז הנשיא שבו, הנשיא כתוב במדרש, ורש"י מביא את זה, הנשיא הוא הכל. מה פירוש הוא הכל? כי גם הלב מקבל מן המוח, כדי לעיל. ותפקידו הוא הזרמת החיות מן המוח אל האיברים, כפי שהדבר מתבצע על ידי המלך. ביצוע הוראות התורה על ידי העם. התפקיד של הנשיא, של המוח, זה שכל העניינים יהיו של המלך. עד כדי כך שמצווה על המלך לכבד לומדי התורה. וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם. כי המלך תפקידו לדאוג שמה שאמר הרב, מה שאמר הנשיא, יתממש. זאת אומרת שהמלך גם הוא מושפע מה... כפוף לסנהדרין, כפוף למוח. אז אם כך עשינו פה הבחנה מאוד ברורה וחדה בין מושג המלך, למושג הנשיא, לב, מוח, מאוד מדויקים דברי הרמב"ם שמגדיר את המלך כלב, מאוד מדויקים דברי רש"י, המדרש, שמגדיר את הנשיא כראש, כהכל. נוסף לכך, מסיים הרבי את השיחה באות האחרונה, באות חטא, ישנה אצל משה רבינו, שממנו למדים שהנשיא הוא הכל, הדגשה מיוחדת. שרבינו היה משהו מיוחד, שזה נדיר שיהיה אדם אחד שיש לו את שני התפקידים. הוא גם נשיא, הוא גם מלך. הוא גם דואג לכל פרט ופרט של הציבור עד הסוף, וכל עניינו זה למען הציבור, ביחד עם זה הוא גם זה שנותן את ההוראות, את הפסיקות, לדבר השם, שני התפקידים האלה זה משה רבינו. אצלו היו שני אופני ההשפעה, אין לב ואין מוח. היה גם הלב, גם המוח, כדי להלן. מצד אחד אנחנו רואים שמשה רבינו היה מלך. איפה רואים שמשה רבינו היה מלך? כתוב מפורש. כן נאמר, פסוק אומר בפרשת זאת הברכה, והיא בישרון מלך. מי זה המלך? שרבינו. והתעסק בכל צורכי עם ישראל, גם צרכים גשמיים. הם צריכים מן, אחרי... אתה היה צריך מן, שרבינו. היה צריך מים אחרי מרים, הביא את זה משה רבינו. עלי כבוד, אחרי פטירת אהרון, גם הביא את זה משה רבינו. תורה, הכל משה רבינו. אז הוא התעסק בכל הצרכים, כמו הלב. יחד עם זאת, הוא היה הנשיא וראש הסנהדרין. מתורה. יתר על כן, כל ענייני התורה, לכל הדורות, הם ענייני תורת משה עבדי. שרבינו ראש התורה לכל הדורות. הוא קיבל תורה מסיני, ולימדה לכל ישראל, אז הוא מוח. שרבינו היה גם לב, וגם מוח. זה משהו מאוד ייחודי, שהוא יודע להיות מרומם, ויחד עם זה, כשהוא מרומם, להיות מונח בכל פרט ופרט עד הסוף. מאוד מזכיר את הסיפור שהרבי סיפר על אדמו"ר הזקן, פה מפורסם, שהיה פעם באמצע יום כיפור, באמצע התפילה בבית הכנסת, הוא עזב את התפילה, הוריד את הטלית, יצא מבית הכנסת, הלך לסוף העיירה, הייתה שם יולדת שהייתה לבד בבית, הייתה זקוקה לפיקוח נפש, לאוכל, לא היה אף אחד שידאג לה, והוא ביום כיפור, הוא בישר, הוא הלך לגזום עצים, והציט את האש, והסיק את התנור, בישל המרק, דאג לה לאוכל, ואז הוא חזר לבית הכנסת והמשיך בתפילה. זה הסיפור על אדמו"ר הזקן. מה הנקודה בסיפור? נקודה בסיפור זה לא שבאמצע עיצומו של יום כיפור הוא עשה פעולות ומלאכות למען האישה בקצה העיירה. זה מובן ופשוט, זה מחויב המציאות. מצד פיקוח נפש מותר וצריך לחלל גם שבת וגם יום כיפור, ועד הרבה מצווה בגדול כתוב. לא שיעשה את זה הפשוט, יעשה את זה הגדול. מה הנקודה בסיפור? שאדמו"ר הזקן ביותו ביום כיפור, תחת הטלית, בעומק התפילה, בדרגה האלוקית שהוא נמצא שם, תוך כדי הוא מרגיש שיש שם בקצה העירה איזו אישה בודדת שזקוקה לסיר מרק, בתוך העולם האצילות הוא מרגיש סיר מרק, והוא יורד לסוף העירה לתת לה את המרק שהיא צריכה. להיות בבוא זמנית בשני הקצוות, גם להיות מנותק כמו מוח, וגם להיות מונח עד הסוף באיבר הכי רחוק עם הלב, זה משהו ייחודי שראינו אצל משה רבינו. סיים הרבה ואומר, כן מוצאים גם לגבי משיח. על משיח כתוב גם כן את שני הביטויים הללו. כי הרי על משה רבינו כתוב שהוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. אז אותם מאפיינים שהיה אצל משה רבינו, היה גם מוח, גם לב, אותם, גם נשיא וגם מלך, אותם מאפיינים יש גם אצל משיח. שגם אצלו יהיו שני העניינים.